רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. לצלם את החבר'ה זה קל, לעשות סלפי כולם יודעים, אבל בשביל תמונה איכותית צריך מומחים. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום חתונות, צילומי טרש, אלבומים דיגיטליים, צילומים ב-DSLR, צילומים רחפן, והכל תחת קורת גג אחת. לפרטים חייגו עוד היום 052-6800-808. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כגדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אולי תתני של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
פורים שמח, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים היום את שחר וייס, מעצב הפנים, נכון?
אמת, אמת,
מעצב פנים. אמת, אמת. היי דרור, מעניינים?
מעולה.
נהדר. וכרגיל, על הקו, נמצא איתנו מומחה מספר אחד שלנו, משה ריקו, וריקו אתה על הקו.
מה זה על הקו? על רגל אחת עדיין, אבל על הקו. מה נשמע? מה קורה, חברים? מה נשמע, שחר?
מה העניינים, ריקו? הכל בסדר?
בסדר גמור. וואלה, עכשיו אנחנו נפגשים וירטואלית אחרי שלפני, אני חושב, שבועיים, משהו כזה נפגשנו במקרה.
נכון, נכון, נכון. כן ירבו, כן ירבו.
אמן, אמן, אמן. ראיתי גם שעשיתם ככה על האש קטן במשרד ולא הזמנתם אותי, זה לא יפה. זה לא יפה, אבל אתה יודע, אנחנו נתחשבן על זה כבר.
אוקיי.
תגיד לי, דרור, מה כזה מעולה היה? אני לא מבין, תסביר לי רגע.
ידעתי שתדבר עוד על הרוגה, הסירים מתחילת השנה.
על
הרוגה, הסירי, לא, השישי אני חושב.
הרוגה העשירי. העשירי, מתחילת שנה, ואנחנו בקצב כאן, אנחנו עוד לפני סוף Q1, לפני סוף הרבעון הראשון, ואנחנו בקצב שאנחנו מדבקים את שנה שעברה, שזה בשורות מרות, גרועות ולא טובות. אתר אחד היו שני הרוגים בבת אחת על קריסה של, של, נו, הבלקאוט מהכאבים, אני מצטער, עדיין כואב לי, אתם זוכרים.
פיגומים, פיגומים.
פיגומים, כן. זה קריסה של פיגומים, שניים נהרגו, פשוט כואב הלב, כואב הלב. כמה טעויות אנוש האלה יכולות לגבות. אז אני חושב שזה אחד הדברים החשובים שצריך להמשיך ולדבר עליהם, ובואו נמשיך לדבר עליהם. לא על זה רציתי לדבר היום, אבל כמובן שרציתי להזכיר את זה. חברים, כל מנהל פרויקט, אנחנו כבר מדגישים ואומרים את זה, תתפוס, כל מנהל פרויקט, שיתפוס את הפיקוד על האנשים שלו, קח אותם בבוקר, 6:30 בבוקר שמגיעים, תן בריף קצר, שמחזירים את הכסף, 3-4 אחרי צהריים, תן בריף נוסף, עד שיכניסו לכולם לראש, אין, לא להרפות לדקה, לא להרפות, זה צריך להיות נגד העיניים כל הזמן. מה שרציתי לדבר היום, על אקורד הסיום של שר האוצר שעוזר לנו בבניית המדינה, אקורד הסיום של הקדנציה שלו, היום מתפרסם ש-5,200 יחידות דיור מחיר למשתכן, האחרונות לקדנציה זו יצאו לאור. אישית אני יכול להגיד, אני מאוד מקווה שכפתרון למשבר הדיור במדינת ישראל, שזה כרגע היחיד, הדבר היחיד זה מחיר למשתכן, אני מקווה שככה, שזה יהיה גם הפעם האחרונה שזה קורה, 5,200 יחידות האלה. המשבר דיור חייב להתפתר בכמה סגמנטים, מחיר למשתכן זה nice to have, זה חלק מהפתרון, זה לא הפתרון, רק חלק. ואני מאוד מקווה שה-5,200 היחידות האלה הם יהיו האחרונות, ולמי שיזכה ב-200 יחידות שיצאו בדרום תל אביב, ביפו, וואלה, זה באמת בוננזה, לא צריך, אם אתה זוכר בהם, בטח יקשו שם איזה 10,000 שמותר להם לגשת, אבל אם זוכים שם, מי שזוכה, 200 המאושרים, לא צריך יותר לוטו בחיים, אל תמלאו, חבל גם על התפסים, זכיתם בלוטו של החיים שלכם.
אבל זה, אבל זה טיפה בים, הכמות הזאת.
כן, לא, זה טיפה בים, וזה בכלל, אני חושב שמחיר, דעתי ידועה למחיר למשתכן, אני לא חושב שזה אחד פתרון, שתיים, שזה עוזר למישהו, שלוש, אנשים, כמות המשפחות שיצאו בכלל מזכאות למחיר למשתכן, לדעתי הן רבות יותר מאלה הרשומות שם, כי אחרי פעמיים שלא הוגרלת, אתה רוב יוצא החוצה. אתה לא יכול בכלל לגשת עוד פעם להגרלה. אז אתם זוכרים שאני חושב שפעם שעברה דיברנו, או לפני שבועיים,
אגב, ריקו.
אותו דבר, גם כאן יהיה כנראה איזה שם פיל לבן, מתישהו בעוד 5 שנים שחלק מהדירות יהיו מוכנות לפילים לבנים.
ממש ככה.
דרור?
כן, לא, היה לי עוד נושא טרגי, אני היום, משום היום אני בעולמות טרגיים, כי הקבלן הראשון שבנה למחיר למשתכן בעיר אפולה, השבוע נפטר בנסיבות
נכון,
טרגיות.
נכון,
לא פשוט.
נכון.
דיקטתם אותנו בפורים, שניכם.
כן,
אבל בוא נשנה קצת, תגידו למה הילדים שלכם התחפשו, שלי לא לבובו בניי, לא הבנתי למה, אבל לא לבובו בניי.
למפקח בנייה, למפקח בנייה, למפקח בטיחות בבנייה.
אופה, יפה.
אתה יודע, אני חייב להגיד משהו שעלה לי בדיוק היום, בהמשך למה שהתחלנו, אני חושב ש... ויסלחו לי במחילה בכל מה שאני אומר את זה, אבל אם אנחנו היינו עומדים היום בצבא הגנה לישראל עם 3 הרוגים, חס ושלום, כתאונות, כתוצאה מתאונות אימונים, כמה ועדות חקירה? ועוצר אימונים, ולא יודע מה היה קורה, תסכימו איתי. לעומת זאת, כל 10 הרוגים בבניין, כנראה שהעשרה האלה הם לא ישראלים, ברקסלנס, כמונו. ולא יודע, אולי זה משהו שאדון שר הבינוי, האוצר, שזאב ביאלסקי שעכשיו לא עושה שום דבר, שיתפל בזה.
תראה, אני מסכים איתך, אבל בגלל שזה בעצם זה שוק פרטי. בכל מקום כזה שקורה משהו זה שוק פרטי, כנראה שאם היה, אם היו חס וחלילה שלא יהיה, אבל ההרוגים רק במגזר הציבורי, בבנייה הציבורית, בבתי ספר וכאלה, כנראה שהיה שם איזשהו משהו אחר, אבל בגלל שזה במגזר הפרטי, אז המדינה יכולה, אתה יודע, קצת לעשות נו-נו-נו, וקצת להגיד לאכוף פה ולאכוף שם. לכן ההשוואה לחיילים שנהרגים...
אני חס ושלום, אבל אני אומר, אם היה בצבא תאונות דרכים עם הרוגים, או תאונות אימונים, היו מתייחסים לזה בצורה אחרת, כנראה.
כן, כנראה, הגוף, יש את הגוף של מלחמה בתאונות הדרכים, אני ברקלי, שם של מי ששנים על גבי שנים, ראו אותו כל הזמן בטלוויזיה ונלחם בזה.
אבו אב,
נכון. הוא עשה עבודה מדהימה, פשוט מדהימה, אבל זו עבודה סזיפית של, לא יודע, כבר 20 שנה. יש מישהו בשם רובן בן שימון, שאני חושב שיכול ששווה לבוא איתו פעם לתוכנית ולדבר איתו, שהוא הפה כמעט היחיד שלא, הוא לא עוזב את זה. הוא לא עוזב את זה, הוא כל הזמן, הוא על זה והוא על זה והוא על זה, אבל זה מלחמה סזיפית שצריך להמשיך אותה. פשוט צריך להמשיך אותה, וזה תלוי רק במנהלי הפרויקטים.
נכון.
ויכול להיות שמנהלי פרויקטים צריכים לקבל בונוס מאותם יזמים, מהבעלי חברות, על זה שאין את להם פצועים או חס וחלילה הרוגים. יכול להיות. לא יודע, צריך לחשוב יצירתי, אבל צריך באמת לחשוב על זה.
שבוע הבא אתה אצלנו, אתה זוכר? רשום לך ביומן?
ברור, מה זה רשום ביומן בענק?
צריך לאסוף אותך, ריקו, לשלוח את המונית של שודרי ישראל?
נשלח אליו אמבולנס של איחוד הצלה, שיקח אותו על אלונקה לפה.
האמת, במצבי בינתיים, כן, צריך לפתוח איזשהו רכב לנכים, אבל לאט לאט משתפר, לאט לאט.
אז שבוע הבא אנחנו נתראה. משפט אחרון שלך לסיום.
חברים, שימו עליכם תחפושת. עדיף של איזה שפנים, ותתחילו לרוץ, לטוס, כי מה זה המחירים יעלו, ורוצו לקנות דירות. יש תמיד מספיק על המדף.
ריקו, תודה רבה, תרגיש טוב, חג שמח.
להתראות, חברים,
שחר ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, אופר לוין, דרור בוקשין, והיום אנחנו שמחים לארח את מעצב הפנים שחר וייס. שחר, שככה שאלנו שום שיחה, עשה קצת דברים, הוא יותר מתעסק בעולם המסחרי, תמיד דרור, אירחנו פה אנשים שמתעסקים בבנייה הרוויה, בבנייה הפרטית, מסחרי פחות. אז שלום שחר, צהריים טובים.
אהלן, שלום, תודה רבה, כיף להיות פה. בנייה מסחרית, אמנם אולי לא היה פה אף אחד, אבל זה תחום מאוד מאוד מתקדם בארץ, בכלל, בעולם.
לא היה אף אחד מעצב בבנייה מסחרית.
כן.
שאירחנו כאן. אירחנו קונסטרוקטורים, אירחנו...
דרור מיקרופון.
אנשי אלומיניום.
אוקיי.
הם עושים גם פרטי, אבל גם מסחרי, אבל אתה, ההתמחות שלך, יבוא אליך עכשיו, מישהו יגיד, אני רוצה שתעצב לי את הבית בסביון, אתה תגיד, לא, אני מסחרי. אני יכול לצב לך את המסחרה, את החנות שלך בסביון.
לא, לא בדיוק. אנחנו גם מתכננים ומעצבים בתים ודירות לאנשים פרטיים, אבל בוא נגיד ש80% מהעשייה שלנו היא נמצאת במגזר המסחרי, שדרך אגב, מסחרי זה... נכנס בתוכו גם הסקטור הזה של עיצוב משרדים, שזה מאוד מאוד תחום שהוא מאוד מתקדם בכמה שנים האחרונות, מאז כל העניינים האלו של העניין הזה של משרדי הייטק וחברות הייטק, ובכלל כל העניין של מתחמי משרדים שמאוד מתקדמים. וכן, זה סוג של, סוג של התמחות, זה סוג של חשיבה אחרת, זה סוג של תכנון, זה סוג של ידע אחר שצריך להביא אותו בחשבון שאתה ניגש לפרויקטים מסוג כזה.
סוג אחר של לקוח, ההבדל בין לקוח פרטי ללקוח פרטי.
זה אחר בהכל, זה אחר בחשיבה, זה אחר בלקוח, זה אחר באורך, בזמן שהפרויקט לוקח, עם פרויקטים ציבוריים בדרך כלל, זה פרויקטים ארוכי דווח, אז ב... בפרויקטים המסחריים אנחנו מדברים על בדרך כלל פרויקטים שהדווח שלהם הוא יכול לנוע בין 3 חודשים גם ל4-5 חודשים וזהו, וזה חשיבה אחרת, זה עבודה בתנאים אחרים, וזה תחום שהוא מאוד מעניין, ואני שמח שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עושים בו דברים מאוד מעניינים, דרך אגב גם בארץ וגם בחול.
איך הגעת לזה? להתמחות הזאת או לתחום בכלל?
קודם כל אני בוגר HIT במכון הטכנולוגי חולון. איך הגעתי לזה? תראו, אני שאני סיימתי ללמוד.
אנחנו שנינו מחייכים.
גם אנחנו בוגרים של המכון הזה.
גם אנחנו בוגרים. כן?
אבל של תחנת הרדיו שם.
מדהים. אז קודם כל זה בית ספר באמת מדהים שהקנה לכולנו. אני מבין גם לכם כלים מדהימים, והיום אני מבין שהוא אפילו עוד יותר מתפתח ומתקדם. איך הגעתי? אני פשוט שאני סיימתי כל הזמן, גם בתור נער וחייל, ואחרי הצבא אהבתי ככה, הייתי בליין. עבדתי, אני באר שבעי במקור, עבדתי כמנהל ערב ברמן במועדון הפורום בבאר שבע. אני חושב שהחיידק הזה של הלילה והעניין והאינטראקציה שלי עם המקומות האלו הייתה טובה. ולאחר מכן שהלכתי ללמוד עיצוב, ראיתי לנכון ככה להתפתח בתחום הזה. היה לי גם מזל ונתנו לי איזה כמה אפשרויות. האפשרויות הראשונות שלי בתור מעצב היה דווקא במקומות המסחריים, חנויות, ברים של חברים וכאלו. פתח לי איזשהו שער לתחום הזה, ובו התמקדתי ובו אנחנו ממשיכים.
מה שונה העיצוב המסחרי מאשר עיצוב פרטי? במה זה... איזה אלמנטים יש לך שם שאנחנו יכולים להסתכל עליהם?
תראה, זה לא... יש דברים... זה שני דברים שונים. יש ביניהם גם לפעמים מן הדמיון, אבל עכשיו בתחום המסחרי, קודם כל מבחינת הלקוח. מבחינת לקוח, בתחום הפרטי, זה לקוחות בדרך כלל שבאים זוגות, זה הרבה יותר רגשות, הרבה יותר דברים פרקטיים. אוקיי, אנחנו... ודווקא בתחום המסחרי, מבחינת הלקוח, יש לנו תמיד את ההזדמנויות קצת יותר לעוף, לחלום ולעשות דברים קצת יותר נועזים, אוקיי, בתחום המסחרי. ומבחינת שני התחומים, זה בעיקר העניין של החוויה. אני חושב שבתחום המסחרי, מילת המפתח, זה החוויה שהפרויקט צריך להעניק למשתמש. ואיך מייצרים חוויה, מה הכלים לייצר חוויה, בעזרת כל מיני אלמנטים עיצוביים, כמו תאורה, סירקולציה של מקור, תנועה.
אתה יודע מה, קח אותנו לתוך...
פרויקט כזה...
פרויקט, אתה בוא נקרא לה...
כמו מה?
אתה עשית את מסעדת המוצי של אבי לוי, של השף אבי לוי, שזה נחשבת מסעדה טובה, אני חושב.
כן.
כל נראה. איך נכנסים כזה דבר? צצה לך אבי בבוקר, אלן שחר, בוא תעצב לי את המסעדה.
אמת, קודם כל, בוא ניקח את המקרה של אבי, בסדר?
איך זה עובד? איך מהשלב הראשון?
בדרך כלל שאתה מתקשר, בדרך כלל משני, מה שגורם לו להתקשר יכול להיות או שהוא שמע מחבר, ראה איזשהו, היה באיזושהי מסעדה שמצא חן בעיניו והגיע אלינו. במקרה של אבי זה היה איזשהו סוג של מכר שמכיר גם אותי וגם את אבי שהמליץ לו עלינו, כי הוא ידע שאבי הולך לפתוח מסעדה. באנו, נפגשתי עם אבי בחלל במקום, אתה מדבר, רואה את האנשים. בדרך כלל אתה מרגיש את הפרויקט, מבין את הפרוגרמה שלו, אני אומר ככה בגדול.
הוא קודם חושף לך את ה...
כן,
אלה
כן.
המוצרים, זה התפריט שיהיה לי.
לגמרי, אני קודם כל שאנחנו באים, לפני שאנחנו בכלל מתחילים בצד הטכני של הפרויקט, בוא נקרא לו ככה, אנחנו קודם כל מנסים להבין את איזה סוג של חוויה אבי, כן, היה רוצה, מה החלום שלו, איזה סוג של חוויה אבי היה רוצה להעביר את הלקוחות שלו שהם באים למסעדה שלו.
צריך לזכור ששפט הוא לא רק מבשל, הוא רוצה גם
בדיוק.
שיהנו במסעדה.
לכן פה נכנס העניין, אם אתה זוכר שאמרתי בהתחלה, זה העניין של החוויה. אם פעם מסעדה, פעם, לא לפני הרבה זמן, היינו הולכים למסעדה בשביל לאכול אוכל טוב. היום אנחנו הולכים למסעדות בשביל לקבל חוויית בילוי כוללת. זאת אומרת, היום במסעדות, ברוב המסעדות הכי טובות, וכל המסעדות שאנחנו מתכננים, פעם שהיית הולך למסעדה, היו מקומות ישיבה במסעדה. היום מסעדה שתפתח אותה ולא יהיה בבר לשבת בו וגם ליהנות מאיזושהי ישיבה על הבר, ליהנות מאיזשהו משקה טוב במסעדה, מוזיקה איכותית, אווירה של תאורה ווייב אחר, אז יכול להיות שאתה תחליט לא ללכת אליה גם אם האוכל בה הוא טוב. זאת אומרת, היום החוויית בילוי הכוללת שהיא גם המוצר וגם מה שאתה מרגיש מעבר במקום עצמו, מה שהחלל מקנה לך באווירה שלו, בווייב שלו, זה משהו שפעם לא היה. ואני יכול גם לתת לך את הדוגמה הזו מתחום המועדונים. אנחנו עושים גם מועדונים, את מועדון הפורום סלינה באילת, את הדזרט בראשון, אולי זה מועדונים גדולים. פעם היינו הולכים למועדון בשביל לרקוד ברחבה.
נכון.
היום, שאנחנו באים לסוג הזה של פרויקט, הצרכים, הפרוגרמות, הדברים, הם שונים לחלוטין. היום אנשים באים למועדון, רוצים לפני להזמין מקום על מנת שיהיה להם פינת ישיבה ובקבוק, ואיפה הם יושבים, ואם זה קרוב לדי-ג'יי או רחוק מהדי-ג'יי. זאת אומרת, יש היום חשיבה פרוגרמטית, וזה גם סוג של חשיבה כלכלית אחרת בתחום הזה, וזה מאוד מעניין, וזה דברים שהם מתפתחים, בעיקר הם באים מחול, דרך אגב, זה כל מיני השלכות וכל מיני דברים שקודם כל מתחילים איפשהו בחול, וגאס, איביזה וכאלו, ואז אנחנו רואים מה התהליכים, מה קורה, ומביאים את זה אלינו פה לארץ. וזה תחום שהוא מאוד מעניין, והוא כל הזמן מתפתח, ואנחנו כל הזמן חייבים להיות עם היד על הדופק כדי להבין לאן הדברים הולכים, ולהתאים את עצמנו בהתאם לצרכים של המקומות האלו.
מאוד טרנדי התחום. אני שואל.
תראה, בוא רגע נעשה, זה נכון שזה תחום טרנדי, אוקיי? אבל זה תחום מאוד מאוד רציני. אני חושב ש... הפרויקטים שאנחנו מתעסקים איתם, קודם כל האנשים שעומדים מאחורי העסקים האלו, בדרך כלל אולי, שאתם מדברים אולי על מסעדות, מועדונים, ברים, זה נראה כאילו אנשים, זה איזשהו תחום אולי מפוקפק למי שככה לא... זה אנשי עסקים מאוד רציניים. אנחנו, שאנחנו יושבים איתם על פרוגרמה ועל התכנון של הפרויקט, המחשבות על איך מייצרים כסף בחלל, איך המקום הזה אמור להיראות ולהיבנות, ומה ה-layout שלו כדי שהמקום הזה יהיה גם פרקטי, אך יחד עם זאת גם כלכלי, זה דברים שהם מאוד 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 רציניים, הם לא דברים טרנדיים. היום שאנחנו עושים מסעדות, או לצורך העניין ברים או מועדונים, זה פרויקטים שמשקיעים בהם מיליוני שקלים, וזה פרויקטים שנשארים, הייעוד שלהם והמחשבה מלכתחילה הם שהם יהיו נצחיים וישארו כמה שיותר. אנחנו לא עושים מקומות רק בשביל שיהיו נכונים לשנה, שנתיים, כאילו מקומות מאוד
ברור,
יקרים.
ברור, כהשקעה קנים.
יש פה השקעות כספיות מאוד גדולות. אני רק רוצה ככה לסבן את, את אוזניכם בעניין הזה, שהיום כל מסעדן שרוצה לפתוח מסעדה, שהוא לוקח חלל, שבדרך כלל זה מקומות של לפחות 250, 350, גם 400 מטר רבוע.
נכון.
יודע היום שהוא מגיע לביזנס הזה, מי שבאמת רציני, ולא איזה אנשים, אני מדבר על החבר'ה הרציניים שמבינים את התחום, הוא יודע היום שהוא צריך להשקיע בחלל הזה קרוב ל-10,000 שקל למטר. זאת אומרת, אם נעשה איזשהו חשבון פשוט, מקומות כאלו של מסעדות שאנחנו הולכים עליהם ו... אנחנו רגילים איזה, זה מקומות של 2-3, גם לפעמים 4 מיליון שקל השקעה של...
השקעה ראשונית.
של הפנים. השקעה ראשונית. לא, לא, אני מדבר בנייה של כל המסעדה, לא רק של הפנים.
כולל ה...
כולל המטבח, כולל מעצב הפנים, כולל הריהוט, כולל הנגרות, כולל
הסופגרפיה. בשביל לקבל מפתח ולהגיד, היום הפתיחה בשעה 8 בערב, והדרינק הראשון עליי...
מיליון שקל ל-100 מטר.
כן,
בדיוק. זה פחות או יותר הפרמטר.
מיליון שקל של 100 מטר.
אבל לזה גם נכנס, נגיד, סתם, אם נגענו בעולם המסעדות, אז יש מתכנן, בתחום הזה יש מתכנני מסעדות, אני לא מדבר על הצד העיצובי.
ברור. בכל, כשאנחנו ניגשים לפרויקט, חוץ מאשר מעצב הפנים לצורך העניין, בעצם יש איזו מעטפת של אנשים שגורמים לדבר הזה לקרות, לא רק מעצב הפנים. מעצב הפנים הוא בורג חשוב במערכת, הוא מוביל את הדברים, אבל יחד איתו, שעושים פרויקט כזה, ניגשים למלחמה, אני קורא לזה, מעצב גרפי, שאחראי בדרך כלל כל העניין של המיתוג והברנדינג של, של המקום. בדרך כלל היום זה נהיה כבר מאוד סטנדרטי להכניס מתכנן תאורה, הפקטור של תאורה במקומות כאלו, פקטור מאוד משמעותי באווירה ובחלל, והיום כבר חוץ ממעצב הפנים, אנחנו כחלק מהעניין מכניסים גם מעצב תאורה, יועצים, יועצי נגישות, חשמל, אקוסטיקה, סאונד, זאת אומרת, חבר'ה, זה קטע מאוד רציני.
ואתה מנצח על המקלה הזאת?
אנחנו מנצחים על המקלה, בעצם אנחנו מנצחים על כל היועצים מסביב, כאילו קובעים את הקונספט, את הרעיון, את התוכנית, את הלייאוט הראשוני של המקום, ובעזרתם של היועצים גורמים לזה גם לקרות באופן פרקטי. ברור שכמו תמיד, לפעמים האסתטיקה והפרקטיקה יש ביניהם תמיד סוג של מריבות וסוג של דברים שצריך להחליט. אנחנו מנסים תמיד למשוך את היועצים שלנו עד הקצה כדי שהדברים באמת יקרו כמו שאנחנו רוצים. אבל זה מקלה וזה עבודת צוות, וכדי שפרויקט יהיה מוצלח, צריך שכל האנשים במעטפת הזאת באמת יהיו טובים ויעבדו בהרמוניה.
נעשיתי רעב מדבר על המסעדות.
אז בוא נצא להפסיכת אוכל.
כן, רגע, זה תחום שאצלך הוא מהותי, העולם של המסעדות?
כן, אני חושב שהמסעדות היום בכלל, בכמה שנים האחרונות, זה תחום שהוא מאוד מתפתח בארץ. ואנחנו כסטודיו מוביל בתחום, אנחנו רוצים ושואפים ועושים פרויקטים מאוד מעניינים ומובילים בתחום הזה. וכן, זה תחום שהוא מעניין, כי אני חוזר שוב, מלבד העניין של האוכל, נכנס פה גם קטע בתוך המסעדה של בר, של חוויית בילוי, ולפתור את כל הפאזל הזה ביחד באותו חלל, זה דבר שהוא מאוד מאתגר.
יש לי משהו שעולה לי בראש תוך כדי שאתה מדבר, אני יודע שבעולם הסופרים, יש תוכניות סופר שהמטרה שלהם ליצור שנרחוש יותר, שהיד על ההדק תגדל, על הארנק. הדבר הזה גם נכון בעולם המסעדות?
בכל עסק.
ליצור, לא. כלומר, אם יש חשיבה, איך אני מהעיצוב מגדיל את המחירה?
תשמע, אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל בגדול, שאתה הולך למקום, והמקום, אולי אתה לא יודע תמיד להגדיר את זה, אבל אני בעזרת הזה, אבל שאתה הולך למקום, והמקום משדר לך, באווירה של המקום, אתה מרגיש משוחרר, אתה מרגיש שנעים לך במקום. עכשיו, למה נעים לך במקום מסוים כן, ובמקום מסוים לא, זה דברים שאנחנו אפשר לדבר עליהם, אבל אם אתה מרגיש משוחרר, ושנעים לך, ושהסאונד הוא מעניין, ושהתאורה בו היא נכונה, סביר מאוד להניח שתרצה לשעות, שהזמן שהות שלך במקום יהיה יותר ארוך. ברגע שאתה משוחרר והאנרגיות שלך הן יותר לוס, ואתה זה, אז אתה גם יותר רעב, ואתה, זה באמת ככה, אתה פחות בסטרס, המקום מרגיע, משדר לך איזשהו סוג של נעימות, אז יותר נעים לך במקום. וכמובן שאנחנו יושבים ומתכננים את המקומות האלו מההתחלה, אנחנו יודעים בדיוק לכמה אנשים מיועדים במקום, כמה אנשים צריכים להיות במקום כדי שהמקום יוכל להצדיק את עצמו מבחינה כלכלית. יש חלל מסוים של מקום, איזה גודל של בר צריך להיות בו כדי שיהיה מספיק מקומות על הבר, על מנת שזה יהיה רווחי ומעניין. אנחנו יודעים היום, זה לא איזשהו מה שאני המצאתי, שהרווח על אלכוהול הוא רווח הרבה יותר גדול מרווח על אוכל במסעדות, כן? כי הרבה יותר פשוט למכור כוס וודקה מאשר לייצר מנה, זה מבחינת במושגים של המסעדנים, הפוד קוסט על אוכל הוא הרבה יותר גדול. ולכן אנחנו תמיד חושבים איך אפשר לייצר גם מקומות בתוך המסעדה, שיהיה אפשר לשבת ולשתות בהם אלכוהול. הישיבה היום במסעדה היא לא רק ישיבה נמוכה, היא ישיבה גבוהה, כדי שאנשים ירגישו קצת יותר בר ופחות ירגישו, יהיו באיזושהי אווירה רשמית בתוך המקום, אלא יותר משוחררת. ולכן זה דברים שהם חשובים, ואנחנו כל הזמן ככה, זה מאחורה בראש, כדי שהמקום יהיה רווחי והמקום יהיה כלכלי, הרי אנחנו מדברים בסופו של דבר בביזנס.
הפסקת אוכל, כמו שקיפה.
הפסקת שיר, לא הפסקת אוכל. לא, אסור להכניס אוכל לאולפן.
פליג אל האור על ספינת רפאים עתיד רודף הרובה הוא רובה אני עומד למשפט והם לא מרחמים חלליות רודפות אחריך חלליות קוראות לי לחזור שלרוחות נושבות מעליך חלליות להיות או לא להיות
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את שחר וייס, שמתמחה בעיצוב, את מעצב הפנים שחר וייס, שמתמחה בכל מה שקשור לעיצוב מסחרי, עיצוב מועדונים, עיצוב... חנויות, עיצוב מסעדות, עיצוב ברים, עיצוב עיצוב.
כל המקומות שכיף בהם.
אז בוא נדבר רגע על קומות שלא כיף בהם. על איך עושים את משרדים.
או,
למה? אנחנו כל מטר, אנחנו רואים היום משרדים נבנים, בנויים.
כי התחושה שלנו שזה הכל שבלוני, שזה הכל נראה אותו דבר.
הכל נראה כזה מגדל אחד גדול.
לא, טוב, קודם כל טוב שנגעתם בתחום הזה. אוקיי, זה תחום מאוד מעניין, ואני חושב שלפני ככה, לפני כמה שנים ראינו את המשרדים הראשונים שפייסבוק עשו פה בארץ, וזה חולל איזשהו שינוי. כן, זה חולל מיכי שהוא מעצב אדריכל, סליחה, מדהים, ועשו שם משרדים שזה נתן, אתה יודע, כמו שדיברנו שדברים לפעמים קורים בחול, מגיעים לארץ ואז זה מחלחל. זה עשה ככה מהפכה מחשבתית, אני חושב, בכל בתחום הזה. והיום המשרדים שאתה מדבר עליהם שהם לא כיפים, הם, ככה אני חושב, אני, זה, הם מאוד כיפים ומעניינים, וגם במשרדים עצמם היום, אנחנו, שאנחנו מתכננים משרדים, התחום הזה של החוויה, והתחום הזה שהעניין הזה של... לעובד יהיה מעניין ויהיה כיף, וגם בשעת העבודה, גם באוכל, גם בכל מקום שהוא הולך אליו, שיהיה לו את כל את כל הפרמטרים שהוא צריך כדי שהמקום הזה, במקום הזה יהיה לו כיף ויהיה לו נעים, זה קורה במשרדים. אנחנו עושים לא מעט כאלו לאחרונה, ואני חושב שדווקא ברגע שהביאו מעצבים מהתחום הזה, שהוא, בוא נקרא לזה התחום המסחרי שאתה קורא לו, לתכנן משרדים, אז המשרדים נראים הרבה פחות שבלונים, והרבה יותר מעניינים וכיפים, ומייצרים סוג אחר של אווירה וחלל.
אתה יודע, אני עבדתי ב-2001 ברחוב המקביל שלנו.
אוקיי.
וב-2001 פתחנו בית קולנוע לעובדים.
עבדת בפרטנר או...
כן, ופאב.
ופאב.
ב-2001 אתה מדבר.
כן.
שפאב זה היה בירה מקבי בערך, אנשים.
לא, היה פאב שנפתח ב-6 בערב, וחבר'ה אחרי העבודה היו הולכים להישאר ולשבת. עזוב גם חדר כושר, כמובן, וזה היה פריצת מדרגה שהמקום קול שהיה מקום.
אני חושב שאתה אומר את זה, אני פתאום נזכר, אני ב-2005-2006 הגעתי למשרדים של EA ספורט באנגליה, שחברת EA, משחקי המחשב הגדולה, וראינו שם אזור שלם של משחקי מחשב, אמרנו, כן, זה הגיוני שהם משחקים במשחקי מחשב, אבל איזה כיף שאתה מסיים את היום עבודה, גם מאותו אחד שעובד ב... לא יודע, בראיית חשבון, במחלקה הכלכלית, ובא לו עכשיו להריץ פיפה כזה או אחר. ובאמת, היום זה השתנה.
תשמע, היום, תראה, זה קודם כל בא מהמקום שכל העניין של הייטק מאוד התפתח. החברות היום אפילו רבות, אני כאילו, ככה במרכאות, על עובדים, וחלק מקבלת ההחלטה של עובד היום, אם ללכת לעבוד בחברה כזו או אחרת, כמובן, אני שם רגע בצד את העניין של שכר וזה, זה חלק מהחוויה ומהתנאים של המשרד, ומה הוא מקבל במשרד, ואיך המשרד נראה, והתחום הזה של החוויה שהיא מעבר לעבוד, לשבת מול שולחן ולשבת, זה גורם משפיע בקבלת ההחלטות שלהם, של החבר'ה הצעירים האלו. הרי מי מתעסק בהייטק? הרוב זה חבר'ה צעירים כמונו, שזה מאוד מאוד חשוב להם. הפסיליטיז שמעבר לעבודה הסטנדרטית.
ובעל המשרד רוצה שהלקוח, שאותו עובד, ייכנס בבוקר, ולא ישים לב שכבר חושך ומאוחר.
נכון.
ולא חסרים לו החברים שלו מאחר הצהריים, כי יש להם אותם פה.
אז אם זה טוב או לא טוב, אני קטונתי מלהביע על כל העניין הזה. אני בסך הכל ככה נכנס למשבצת הזו, של זה שדואג, שלעובד הזה באמת יהיה נעים ויהיה כיף, וגם שהוא אוכל, היום החבר'ה של הבייטק לא, אתה יודע, הם יכולים, יש להם חוויית אוכל משותפת בתוך המשרדים. זה לא איזשהו מטבחון מצ'וקמק שאתה פותח ככה את המיקרו ועושה ככה לעצמך איזה סנדוויץ' והולך לשבת איתו ליד השולחן. יש להם חוויית אוכל, יש להם חדרים שקטים ומקומות שקטים שהם יכולים ככה לעשות איזשהו ברייק באמצע העבודה וללכת לדבר ולשוחח עם אנשים אחרים, גם בתחומים אחרים שהם לא קשורים לעבודה. זאת אומרת, מנסים במחשבה לתת להם באמת איזושהי תחושה של משהו שהוא מעבר למקום עבודה. והדברים האלו באים לידי ביטוי באמת בעיצוב ובנראות היום של המשרדים. זה תחום שהוא מאוד 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 מעניין, ואנחנו לגמרי שמחים להיות בו.
אגב, בתחום הזה אני חושב שסטארבקס הייתה פורצת דרך.
סטארבקס?
סטארבקס, הרי מה היה המוטו שלה? זה היה בין העבודה לבית.
אוקיי.
ותסתכל על העיצוב ואיך זה בא לידי ביטוי, זה היה המקום שהוא בין העבודה לבית. והייתה פורצת דרך, היא בנתה קונספט שאותו היא מימשה בכל עיר, בכל מדינה שאליו היא הגיעה. עשתה את זה בצורה מאוד יפה. וגם פה אני חושב שבמדינת ישראל יש הרבה חברות, לא רק החברות הבינלאומיות שבאו והביאו, שפכו את האסטרטגיה שלהם לכאן, אם אנחנו מדברים על גוגל או על פייסבוק או אינטל. יש הרבה חברות ישראליות
דרך אגב, זה לא קורה רק בתחום ההייטק. אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו עשינו עכשיו משרדים לקבוצת חג'אג' שהם לא בתחום ההייטק, הם בתחום הנדלן, כן? אבל גם שם, המשרדים הם, כל ההשראה של המשרדים באה ככה ממלונות בוטיק, ממקומות מעניינים שככה נותנים איזושהי הרגשה אחרת. היום בכלל במשרדים, אני לוקח סתם כדוגמה את המשרדים שעשינו לחג'אג', אז אם הייתי מראה לכם את הלאוט, אולי בכלל לא הייתם יודעים שזה משרדים, זאת אומרת, בכלל לא חלוקה
לכיסא
ושולחן. העניין הוא יותר ככה לשבת בלאונג'ים משותפים, ישיבות משותפות, לגרום לאורחים או לאנשים להיות יותר משוחררים בשיחה, כל מיני אסטרטגיות וצורות מחשבה כדי לתת כמה שפחות אווירה, סליחה, שגרתית, ולהיות כמו במסעדות דרך אגב, כמו בר, הם הרבה יותר לוס, הרבה יותר בשוחרר, כי גם הם מבינים שברגע שגם אם זה עובד, או גם אם זה לקוח, או גם אם זה עם בעל הבית, הוא מרגיש נעים במקום העבודה שלו, הוא מרגיש משוחרר, הוא מרגיש שמישהו חשב עליו, הוא מקבל איזושהי אווירה אחרת, אז סביר מאוד להניח שגם התפוקה שלו, גם הגישה שלו, גם הרצון שלו לסגור עסקה לצורך העניין, היא משתפרת פלאים.
בואו נתגלגל, אמר, זרקת ככה בין השורות, בתל אביב אנחנו רואים הרבה מלונות בוטיק.
כן.
גם פה אנחנו רואים איזשהו קו חדש בשנים האחרונות שלא הכרנו בעבר, בגודל המלון ובעיצוב שלו ובקונספט הייחודי שלו.
נכון, אנחנו למען האמת פחות יצא לנו לעשות מלונות, זה תחום שאנחנו מאוד רוצים לעשות אותו, ואני מאמין שגם אנחנו נעשה אותו, זו האמת. זה תחום מדהים, שהוא מאוד מתקדם בעולם, וכמובן שזה גם היום מגיע פה לארץ, יש היום מלונות בוטיק מדהימים ברמה בינלאומית, וכן, ככל שאנשים ככה, יש כנראה שיש לזה דרישה, המלונות הגדולים קצת מעשו לנו, כל המלונות עם אלפי אנשים.
וארוחות הבוקר ההמוניות.
בדיוק. אנשים מחפשים קצת, בדיוק כמו שדיברנו מקודם, איזושהי סוג של חוויה שהיא אחרת, שהיא יותר אינטימית, היא יותר נעימה, היא יותר אישית, ו... כנראה שאני אני 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 חושב שהתחום הזה רק ילך ויתפתח, הוא עדיין לא בחיתוליו, כי זה מאוד, זה קורה במיוחד בתל אביב. אני יודע שגם עכשיו אני באר שבעי במקור, אני יודע שגם רוביק דנילוביץ' ראש העיר שם, שאני גם מכיר אותו, אנחנו עושים מאמצים גם במקומות האלו לייצר, להביא חבר'ה שמתמחים במלונות בוטיק, כדי לפתוח ולפתח את זה גם בערים האחרות.
אני יודע שמלון אביה בבאר שבע...
אביה,
סליחה, הוא למחירה.
אוקיי, אז הנה, אם יש פה איש נדלן ששומע אותנו בזה, שיקחת את הנכס הזה והפוך אותו למלון בוטיק, אבל זה קורה, זה קורה בעיקר כרגע בתל אביב, אני מאמין שכמו שבשאר הדברים זה יצוף וילך גם לכיוון הפריפריות, ואנחנו בהחלט נשמח לעשות פרויקט בתחום הזה.
הפסקת שיר קצרה ונשוב.
בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין. פורים שמח, אדון שחר וייס.
פורים שמח, פורים שמח.
חיפשת את הקטנה שלך לנסיכה היום?
חיפשתי את הנסיכה לנסיכה.
לנסיכה.
תגיד רק רגע, באווירה הפורימית ושל ריקודים ועד לא ידע ולשתות לשוחרה, אז הזכרת את הפורום שהיה בעבר, לפחות כשאנחנו היינו צעירים, המועדון של הדרום. שאלה מעניינת אותי, יש הבדל בין מועדון בתל אביב למועדון בבאר שבע?
חייב להיות.
חייב להיות באיזה...
מבחינת הקהל. אומר,
מבחינת הקהל? מבחינת הקהל זה לא מעניין אותי. אבל גם מבחינת הקהל אני אומר לך שלא, אוקיי? אני מבלה בפורום לא מעט, גם בגלל שאני באר שבעי, וגם בגלל שאנחנו תכננו את הפורום, וגם בגלל שאני מכיר את יוסי שוורץ הבעלים באופן אישי, ואנחנו לא מעט שמה, ותמיד כיף להיות שם. מבחינת הקהל זה לא קשור, זה לא קשור אליי. הפורום, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארבע שנים האחרונות עבר מהפכה, הוא בכלל נמצא במקום אחר, והוא מקום מועדון היום, אני חושב, הכי מצליח בישראל, מבחינת קהל ומבחינת איך שכמות האנשים שמגיעים אליו. אני חושב שבכלל כל הסצנה היום של מועדונים בתל אביב היא פחות חזקה ממה שהייתה פעם, אבל אנחנו לא, זה לתוכנית אחרת. אבל המועדונים היום בעיקר, הם בעיקר דווקא המועדונים הגדולים היום, הגדולים והנחשבים, לא נמצאים היום בתל אביב. אז... לא יודע, זה לפעם אחרת.
ואם צריך להקים מועדון בחול, זה סיפור אחר?
כן, ברזומה שלך אתה עשית מועדון באוגנדה לאחרונה, נכון?
כן, המועדון, אנחנו תכננו והצבנו את מועדון האילוז'ן באוגנדה, בקמפלה שהיא בירת אוגנדה.
למה לא אוגנדה?
למה לא אוגנדה? כן, זו שאלה מעניינת. כן, תכננו שם מועדון של כמעט 1,000 מטר רבוע, מועדון מורכב ומועדון מאוד מאוד מתקדם. גם אני, דרך אגב, בהתחלה שקיבלתי את הטלפון הראשון, שלום, שחר מדבר, גבי בן יצחק, ואני רוצה שתעצב לי את המועדון החדש שאנחנו עושים בקמפלה, אז לא בדיוק ככה, לא ידעתי...
איפה זה קמפלה ליד קריית מוצקין?
חשבתי שהולכים לעשות לי כיפה אדומה, אני אנחת באוגנדה, יחטפו אותי, ומעניין כמה יבקשו עליי כדי שיחזירו אותי בחזרה.
מעניין, מי ישלם בחזרה.
כן, אם בכלל. אבל אם נהיה רגע רציניים, עשינו שם מועדון שהוא בסטנדרטים אירופאים מערביים לחלוטין, אני טסתי לאוגנדה והייתי שם לא מעט, ולפני שתכננו ועשינו את המועדון, היה חשוב לנו ככה להבין למי אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, ולמה אנחנו מתמודדים, כמו כל פרויקט שאנחנו עושים, כדי להבין מה הצרכים ואיך...
כי הקהל זה לא קהל אירופאי באוגנדה.
אז נכון שזה לא קהל אירופאי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני הייתי שבוע באוגנדה, בדיוק בשביל לדעת איך לתכנן ומה לעשות, והאם הצרכים שלהם הם באמת הצרכים של הקהל שאנחנו מכירים פה בארץ. ולאחר שהות שם ושהיינו וחקרנו את העניין, זה אנשים כמוני, כמוך, הם מתלבשים, הם באים למועדונים, הם מזמינים בקבוקים, הם יושבים בפינות ישיבה וממש ככה מתנהגים כמו אנשים מערבים לחלוטין. הם אחלה אנשים, ובאמת הסטנדרטים שהמועדון הזה נבנה הם סטנדרטים הכי מערביים שיש. המקום הזה, דרך אגב, שבוע הבא כבר חוגג שנה, שנה של מסיבות, של עד לא ידע, כמו שדיברנו, ושל אירועים טובים. אנחנו גם היינו שם לפני חודשיים. וכן, זה היה מאוד כיף ומאוד מאתגר, ככה, ברגע שאתה עושה פרויקט בחול, באמת, זו האמת, יש באיזושהי הרגשה שהיא אחרת, איזושהי הרגשה שהיא...
פרצת
גבולות? כן, אנחנו לא מתביישים להגיד, זה הרגשה אחרת.
למה לפרוץ גבולות רק בהייטק ובכל דברים
כאלה?
ובחלל?
דרך אגב, בלי שום קשר, אני חושב שהמעצבים הישראלים, לא רק אנחנו כמשרד בכלל, המעצבים הישראלים הם פורצי גבולות היום. יש מעצבים ישראלים שעושים מלונות בוטיק בחול ומסעדות בחול ופרויקטים מטורפים בחול. אני חושב שיש פה מעצבים מוכשרים, וכן, זה מעניין, וזה הרגשת שליחות.
מגניב.
זה... נראה לי, את האמת, זה נראה לי מה זה מגניב. רשתות חנויות עשית בחול, אני רואה, נכון?
כן, עשינו חנות קוסמטיקה, עשינו רשת של חנויות, היא התחילה במיאמי, והיא גלשה עכשיו לכל מיני ערים אחרות באמריקה, זה גם כן חבר'ה ישראלים. אפרופו אוגנדה, אנחנו לאותם יזמים שעשינו את המועדון, אנחנו עכשיו מפתחים להם באוגנדה ובקניה, רשת של בייקרי ואייסקרים שהולכת להיות, כבר אנחנו בתכנון של 3 סניפים של הרשת הזאת בקמפלה, ניירובי, ובניירובי בעצם יש לנו 2 סניפים של הרשת. עשינו רשת של בתי קפה בשנחאי לחבר'ה ישראלים, וכן, היום בטכנולוגיה של היום ובעולם הגלובלי זה... זה לא בעיה, אנחנו עושים את הדברים האלו, אנחנו עכשיו גם עושים קונספט חדש למועדון שאמור להיות שנה הבאה ב-LA, אנחנו מתכננים לו את הקונספט העיצובי. חבר'ה, אנחנו בעולם של הדמיות, של שיחות סקייפ, של טכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו פתוחים לכל דבר.
עולם גלובלי.
אנחנו עושים, כן.
תאמר לי, מה היית עושה אם לא היית מעצב פנים?
שאלו את זה גם, אני אומר את זה, או כנראה הייתי במאי, או לא, מה זה, הייתי רוצה להיות במאי, או משהו בתחום הפרסומות, או פרסום, אני חושב, משהו...
כלומר, הראש היצירתי בכל זאת, זה לא משנה.
כן, כן.
במאי הרי יכול להיות בעצב פני ובעצב פני, בערך.
לגמרי. אני חושב שבסופו של יום, להיות מעצב פנים זה לא רק, אתה יודע, יש הרבה אנשים כישרוניים. אני לא חושב שהייתי הכי כישרוני בכיתה, בוא נגיד ככה. אבל אני חושב שמעצב פנים זה הרבה מאוד יחסי אנוש, הרבה מאוד להבין, כמו באיזה התמדה, עבודה קשה, כי זו עבודה עם הרבה מאוד... זה נראה כאילו אנחנו תמיד רואים בסוף את המוצר המוגמר, אבל עד שאנחנו מגיעים למוצר המוגמר, זה הרבה עבודה סיזיפית, זה הרבה פגישות, זה הבנה מול מי הלקוח, מה אנחנו רוצים לעשות, איך המקום הזה אמור להרוויח, זה איך אנחנו מתכננים את המקום, זה אין ספור מערכות ותשתיות של כל מקום כזה, שאנחנו צריכים ככה, מתכננים אותם מראש, וצריכים לקחת בחשבון לא מעט דברים. ו... אנחנו שמחים, זה מאתגר אותנו, אנחנו קמים, וזה כיף בסופו של דבר לעסוק במשהו שאתה אוהב.
גם לומדים המון, אני חושב, שברגע בעיצוב, תחשוב דרור שהוא מעצב כל פעם משהו אחר.
סוג עסק אחר.
הוא קם, הוא לומד על העסק הזה. זה לא שהוא מעצב בית, אז הוא מקסימום למד על המשפחה, בלי להעליב אף מעצב פנים רגיל. למד על המשפחה, אבל פה הוא לומד על ההייטק, ופה הוא לומד על המסעדות ועל המועדונים, ועל חברה כזאת או חברה אחרת. זה כמו שפעם...
נכון, נכון. אני חושב שזה מאוד נכון, לא זה. אנחנו, לפני שאנחנו מתכננים, יש עבודת חקירה ותחקיר על הגורם מולו אנחנו עומדים, שהיא מעמיקה, כי אם העיצוב בסופו... אנחנו לא עושים דברים שהם יפים. דברים יפים הרי לא אני קובע מה יפה ולא אתה, זה לא מה ש...
נכון.
אנחנו עושים דברים שהם נכונים למקום. הם נכונים קונספטואלית, הם נכונים רעיונית, הם מתאימים, הם גורמים לאנשים שמשתמשים בהם אווירה נעימות והרגשה טובה. וכן, זה מאוד מעניין כל פעם מחדש לפתור את הפאזל של כל פרויקט שאנחנו ניגשים אליו.
תגיד, איפה ממוקם הסטודיו?
הסטודיו ממוקם בהרצליה, בגלגלי הפלדה. אנחנו 4 אנשים בסטודיו, אני עוד...
איזה גלגלי הפלדה, איזה מספר?
גלגלי הפלדה 20.
20, כן. שכן של מיקי.
שכן של מי? מי זה
מיקי?
מיקי
קטר. ב-16.
נכון, נכון, מיקי קטר קרוב אלינו. הוא גם עשינו ככה לפני איזה חודש איזה ארוחת על האש כזה במשרדים.
אז מיקי בא לאכול.
כן, אחלה מיקי.
שחר, מי שרוצה להשיג אותך, מה צריך לחפש בפייסבוק, בגוגל, באינטרנט, טלפון, משהו?
שחר וייס מעצב פנים, מי שמספיק רוצה, זה מספיק לו, הוא ימצא. שחר וייס מעצב פנים.
נהדר, שמחנו מאוד להכיר ולארח אותך פה אצלנו באולפן, ברדיו סול. אחרינו היום אין את התוכנית מסיבות... אישיות של ערן אגו, רפואה ומשפט. אנחנו נגיע לפה שבוע הבא. משה ריקובר יתארח חי באולפן. נדבר על עולם הנדלן ככה כמה דקות לפני הבחירות. תודה רבה דרור.
תודה רבה.
שמחתי להיות איתך כרגיל, אופר.
תודה, שוקי, הטכנאי שלנו, תודה לרדיו סול. המשך יום טוב.
תודה, תודה לכם שהזמנתם אותי. הייתה לי חוויה, חוויה מעניינת. אני הייתה שיחה טובה, ושיהיה לכולם, לנסיכות ולנסיכים, פורים שמח.
פורים שמח, פורים שמח. שיהיה לכם טוב, ביי.